מסגרת של בניין החיים, של בניין כל המערכות הפרטיות, המערכות הציבוריות, הכל משולב יחד. זה כמו נשמה וגוף, בצד המוסרי זה הנשמה, והבניין המעשי זה הגוף שנבנה. ואחד והשני לא הולך. אנחנו לא רואים ערך בבניין המעשי לבד ולא בבניין המוסרי לבד, אלא כל החיים כולם צריכים להיות משולבים בהרמוניה אחת גדולה ונכונה ואמיתית, שמה שיוצק בה את התוכן ואת האמת, כפי שאמרנו, זה שחדוות השם היא מעוזכם, שההכרה שיש ערך פנימי, אמיתי, שצומח בתוך המציאות ונבנה בתוך המציאות והוא מהווה את מהות החיים, ההכרה הזאת היא מהווה את היסוד שנותן את הביטחון, את העוז, את השמחה, את הרוממות, את החדווה, את המשמעות לכל מבנה החיים האנושי, לכל מבנה החיים שלנו, לכל המעשה, לכל המערכה, לכל ההתמודדות, לכל דבר ודבר שאנחנו בעזרת השם בונים, לכל דבר שנבנה בתוך מציאות החיים שלנו. כן.
אז קודם כל בוודאי, לא, לא רק רצון. תראו מה אני יכול כאלה. אני יכול רק לרצות. אנחנו רוצים שיבוא המשיח. אפשר גם לעשות. נגיד שבחוץ על הציובי ישב ורצה שיבוא המשיח. בסדר? פלל. כל יום. צדיקים, גדולי עולם, כמו שאומר מצילת ישרים. אלה שאומר מצילת ישרים, שהם מתפללים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. נגיד, צדיקים גדולים. אלה, נגיד כאלה לא יכולו לפעול שום דבר. מבחינה מעשית, כרגע המצב היה חשוב, לא יכלו לעלות לארץ, לא יכלו לעשות שום דבר, הגאון מבין, כן, לא משנה, צדיקים גדולי עולם, לא יכלו לעשות שום דבר. התפילה שלהם לא פועלת, זה לא בא לידי מעשה, התפילה היא לערך, ודאי שיש לה ערך עצום. זה שהדבר לא בא לידי הגשמה, לידי הגשמה מעשית, אז התפילה לא פעלה, ודאי שתפילה פעלה פעולות עצומות וגדולות, אבל ערך אדיר לתפילה הזאת, ברצון הזה היה ערך אדיר. אבל אם למשל הם היו יכולים לעלות לארץ ולא היו עולים, אז זה היה בקלות, זה היה חטא. למה? כי אם הרצון שלך, אם אתה רוצה, אז תעשה. הרי אם אדם באמת רוצה, אז הוא לא בטלן. אז הוא גם עושה, ואם אתה לא עושה, אם אתה לא מזדרז לעשות את מה שצריך לעשות, אז זה חטא, זה פשע. ויתר הקדוש כבר על שלושת עבירות חמורות ולא ויתר על ביטולה של תורה, מועשה של תורה, אתה יודע רציתי גם בערך שביטולה של תורה זה לא ביטול תורה שאדם לא לומד, אלא אם הוא יכול ללמוד יותר ולא לומד, יכול להתאמץ, לעשות, לפעול, הוא לא עושה. עצלנות, כן, זה גם כן חטא. למה זה חטא? אם אתה רוצה, בשביל מה אתה רוצה? כדי שיגיל משם השם בעולם, כדי שהעולם יתוקן, כדי שהמציאות תתוקן. אז ודאי שברגע שאתה יכול לעשות, אתה עושה, ואם אתה לא עושה, סימן שאתה לא רוצה. אם היית רוצה, למה אתה לא עושה? מצד שני, אנחנו יודעים אבל שלא המעשה לבד, ולא המעשים לא מעשים חיצוניים. מעשים נבנים כתוצאה מבניין שלם של חיים שנבנה על ידי הרצון והתפילה והמחשבה והכאב. כל דבר כזה שאנחנו רוצים ומשואבים ומתפרים בצער השכינה, כן, ומתפללים ובונים, כל דבר כזה הוא בניין חי וממשי. זה לא שאני רוצה, וכשאני רוצה, אם אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה להקים מפעל, זה שאני רוצה זה כלום, אז נותן לי מוטיבציה, כן, אבל זה לא משהו ממשי. הרצון להקים מפעל עכשיו, חוץ מזה שאני רוצה, זה לא שווה כלום. ואם בסוף אני אקים את המפעל, אז יהיה לזה ערך. כל מה שרציתי, זה טוב, טוב מוטיבציה, כן? נותן לי כוח, עוצמה, רצון, נותן לי עוצמה לפעול, להתמלא עוז. אבל אין ברצון ערך עצמי. הרצון לא פועל. מה פה שלא פועל? הוא לא בנה שום דבר בעולם. כשאני אבנה את המפעל, אז יבנה על הדבר, אבל הרצון לא פועל שום דבר בעולם. זה בדבר מעשי.
בדבר רוחני, הרצון, השאיפה המוסרית שבזה, היא לא פחות חשובה מהמפעל. אפשר להגיד הפוך, כשיבנה המפעל, הבניין של המפעל יהיה פונקציה של הרצון שלי. הבניין הפנימי שנבנה יתגלה גם בצורה חיצונית. זאת אומרת, המפעל הזה יש לו נשומה, והנשומה שלו זה החשק הרוחני שנבנה בתוכי, כמו שאומר כבר את הדברים בצורה יפה מאוד, ספר הכוזרי, בצורה מופלאה, הגאולה והתבואות שכספו אליה בני ישראל תכלית הכוסף. זאת אומרת, תכלית הכוסף אל הגאולה, וכמו שאומר הכוזרי גם, שמי שמעורר בליבות עם ישראל את השאיפה להתקשר, להתחבר אל ארץ ישראל, למקומות המיוחדים, לארץ ישראל ועוד, בזה הוא עושה פעולה גדולה מאוד. איזה פעולה הוא עושה? בהתעוררות הזאת. לא בגלל דווקא שמחר בגלל זה יעלו לארץ, אולי גם זה. אבל אפילו בפועל לא יעלו מחר בבוקר לארץ, אולי אותם אנשים שכוספים ויזכו לעלות לארץ ולעבור לארץ. נגיד, הכוזרי עלה לארץ, אבל יהודה לוי עצמו עלה לארץ, אבל הוא לא בנה פה מפעלים בארץ, לא נשאר ממנו משהו, כן? אז הוא עלה לארץ, אז מה יצא מזה? לא יצא כלום לכאורה. לא, כן יצא הרבה מאוד, יעקב אבינו, יצחק אבינו, אברהם אבינו היו בארץ, כמו שהזכרנו, קום התהלך בארץ, חפרו בארות, היו בארץ, אז לכאורה אבל לא נשאר כלום מכל הדברים האלה, אחרי זה גלינו למצרים, מה יצא מכל העסק הזה? כלום, לכאורה. אבל כמו שהזכרנו, זה מה שגרם שתהיה נוכל להתקדש לבנה, מה הפירוש? הרצון הזה של אברהם אבינו שהתהלך בארץ, פעל את פעולתו הסגולית, הפנימית הממשית, היצירה הכי ממשית הדבר הזה. וזה שאנחנו אחרי זה באים לארץ ישראל וכובשים אותה, בדורו של יהושע בן נון, זה קטיפת הפירות המעשיים של מה שכבר הוטבע במציאות על ידי פעולתם של האבות. אנחנו קוטפים עכשיו את הפירות המעשיים, זאת אומרת, הרצון הזה הוא רצון ממשי לחלוטין, ככה צריך להבין. הרצון, הרוח, השאיפה, זה דבר ממשי לגמרי, לא פחות מאשר הצד המעשי, ההפך. הצד המעשי הוא רק ההתגבשות. הפרי של אותו רצון, כמו שהגוף שלנו נושא בתוכו עוד הפעם את הנשמה. גוף בלי נשמה זה לא שווה כלום. נכון שגם הנשמה בלי גוף, היא גם כן, אם היינו רוצים נשמה בלי גוף, אז אדם היה נשאר בגלל זה ורומים. או נשמות שהולכים בעולם בלי גופים, זה נכון אצלנו, זה התכלית שלה, זה נכון אצלנו שדים. כן? זאת אומרת, המגמה שלנו זה הנשמה חיה שפועלת ומרומנת ומחיה את הגוף, ומחיה את החיים. כן. בעתיד כשהוא יפעל הכוונה, העתיד הוא גיבוש של מהלך שלם שמופיע בצורה מגובשת. זאת אומרת, כשאנחנו רואים העתיד זה כדי למנוע את העצלנות מהעולם המעשי. שלא יבוא אדם לי פה, אני רוצה ללמוד תורה. בסדר, ברוך השם, אני רוצה, אני לא חייב ללמוד. אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה ללמוד מסורת כתובות. בסדר, אני רוצה. תספיק, ברוך השם, אני כל היום יושב ירצה ללמוד תורה. רעיון טוב מאוד, אני עורר את הרצון, כן, שיגיד, לימד ספרי מוסר, חשיבות לימוד התורה. רעיון מצוין? כן. אז ודאי שזה לא נכון, כן? בסופו של דבר, אנחנו כן דורשים מעצמנו, בעולם המעשי, מתוך הרצון, להגיע גם לפעולה מעשית וממשית, להגיע לזה שנדע את התורה ונלמד תורה בפועל. מהצד השני, מה יהיה אם לא נצליח ללמוד את התורה? או ההפך, נגיד, כשנלמד תורה, אל תחשוב שהתורה שלך מוצלחת כי אתה החלטת ללמוד תורה ואתה לומד תורה, אלא הלימוד תורה שלך, שאתה בסוף רואה אותו, הוא נושא לתוכו את הרצון שבא לפעולתו. את הרצון עצמו הייתה פעולה מעשית, שהיא גורמת שאחרי זה בפועל, התורה שימת יצא לפועל. לכן בכל שלב ושלב יש לו את הערך בפני עצמו. נכון, שאנחנו גם רוצים בסופו של דבר תיקון העולם. זה נכון, ותיקון העולם יהיה כשבאמת כל השאיפות וכל המעשים, כל דבר יפעל את פעולתו בצורה חיה, וכל דבר ודבר כזה זאת יצירה חיה שמתגבשת, ויוצאת אל הפועל בצורה חיה שבאה לעשות בסופו של דבר ביטוי בפרי שלם, בתיקון שלם של העולם, שנושא בתוכו את כל אבוקות החיים, את כל הבירורים האלה, החיים הממשיים שהעולם עובר כל רגע ורגע. וזה לא שאני רציתי, אז הרצון היה שלב של אמצעי, ועכשיו יש את המטרה, עכשיו כל מה שרוצים כבר לא משנה בכלל. ואני אמצעי כבר למצב הבא, ולמצב הבא, ולא משנה מי שהיה אתמול, כי בעצם הדור הבא הוא כבר החידוש, לא. לא מבחר, הדור הבא נושא בתוכו את כל הדורות שהיו, שכולם חיים וקיימים. אני אומר רמח"ל, שלעתיד לבימות המשיח, מה שיהיה, שיראו רטרואקטיבית איך כל מה שנפעל וכל מה שהיה, הכל חי וקיים. עם כל ההתמודדויות, אם כך הוא אומר, כל המהלכים, הכל יופיע בצורה חיה, בצורה ברורה. כך מסביר הרמח"ל בדרך השם, אני חושב. כן? בכל זאת, זה הפירוש של הדבר, כן? ככה המציאות הופיע במובן הזה, וזה באמת הבנה שכל רגע ורגע בחיים שלנו זה פעולה מעשית. כמובן יש לנו גם שאיפות מעשיות, כן? כי הרצון מחובר אל תיקונו של עולם, אל ברורו של העולם, לכן אנחנו גם עמידים מבחינה מעשית, אבל שני הדברים האלה צריכים ללכת בחוברת אחת, בסדר? מובן? עד לאט טוב, עד כאן ברור.
ראינו באופן כללי את ההבדל בין האווירה, האטמוספירה הכללית של המציאות שאין בה את התפיסה הישראלית, שבה ביסודה יש עצבנות, עצבנות, פחד, מורך לב, חוסר אחיזה לדבר ממשי וחי שהולך ומופיע ומתברר וצומח בכל דרכי החיים ועליותיהם ומורדותיהם. כשאין דבר ממשי, צריך ליצור יצירות חיצוניות, אתגרים, הישגים חיצוניים, שעל ידם האדם אמור להתמלא, וכפי שהזכרנו, זה בסופו של דבר מה שיוצר את העצבנות המודרנית, והעצבנות הזאת היא יוצרת בסופו של דבר את הייאוש, את המרירות, את התסכול, את העצבות, כי אין דבר חי שצומח קימה קימה כמדרגת האדם, נדבר על זה ברחבה במשך בזרת השם, קימה קימה לפי מדרגת האדם שיש לו ערך, הוא שווה ושווה לחיות למענו. כל זה בעולם המודרני, בעולם האירופאי, לא קיים, כפי דברי הרב קוק זצ"ל, לראות שאירופה יעשה מהאלוקים אשר לא ידעתו מעולם, ככה הוא כותב. והדבר הזה, הייאוש הזה, התפיסות החיצוניות האלה, ההישגיות החיצונית, ההסתכלות החיצונית, כל זה מוציא את האדם מן העולם ומעביר את האדם על דעת קונו וגורם לאדם עצבנות עולם. והיסודות הכלליים למדנו, לעומת זה הזכרנו, חזרנו את זה בשיעור הקודם, לא נרחיב על זה עכשיו עוד, לעומת זה הזכרנו את העניין של חדוות השם היא מעוזכם, מה שהרב כותב רב מוישה זיידל, כן? חדוות השם היא מעוזכם, כלומר האפשרות האחרת היא שההבנה שיש דבר אמיתי ממשי שצומח במציאות, וזה חדוות השם היא מעוזכם, זה נותן לאדם את המעוז, את העוז ואת הרוממות. לא רוממות הכוונה, לא שאדם הולך בחוד כל מיני שמח עוקד ושר ושמח וצוהל, כן? זה לא הרוממות, זה אולי כל יוינס הרבה פעמים. רוממות הכוונה סימפתיה העדינה למציאות, זה הרוממות. אדם נורמלי, אדם חי, אדם עוקד, יש זמנים גם כאלה, יש זמנים גם שאדם בוכה, ובתוך כל המציאות הזאת נבנית אצלו סימפתיה עדינה, מבט מוסרי, מבט פנימי שצומח אצלו לאט לאט, רצון פנימי, מבט פנימי, יש להרחיב בזה הרבה. ומכאן נחזור בעזרת השם לאיגרת הרמב"ן עצמה, אחרי שראינו את האווירה, את העניין הכללי, זה מה שאני לראות בדברים של הרב, עד כמה הרב גם כותב שהמידות האלה מידות אסורות של העצבנות. והיום זה בדיוק הפוך, היום הרבה פעמים הזכרתי את זה, שאדם, אחד הסגנונות הכי בולטים היום, שאדם בא ואומר, תשמעו, אני עצבני עכשיו, תעזבו אותי, נכון? יש אומרים את זה, שמעתם. כן, עכשיו אני עצבני, גמרנו, תרד מעליי. עכשיו חדאי תתקרב אליי. מה הפירוש הדבר? הפירוש, אני עצבני, עכשיו הכל מותר לי. כן? יש מדרגות, אחד עצבני, אז הוא הולך ורוצח, אחד קצת פחות, זה לא מקובל, אז הוא זועק על כל הכיוונים. אחד עצבני, אז עכשיו מותר לעשות מה שהוא רוצה. כל אחד לפי המדרגה שלו. אבל זה פירוש הדבר למעשה. עכשיו אני מאבד קשר למציאות, המציאות עכשיו בשבילי אני מפוצץ את העולם, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. עצבנות, עצבות, ייאוש, הרבה מידות לא פשוטות, שהן נובעות, לפי מה שאנחנו נעסוק, לא מטבעו של האדם, אלא מקלקול. זה דבר מזעזע בראשים הזה, כן? אבל זה נובע בעצם לא מטבעו האמיתי של האדם, אלא מקלקול מחשבתי. חינוך קלוקל ונוראי שגורמת לנו התרבות והעולם מהסתכלות מאוד לא נכונה למציאות, שגורמת לנו להסתכלות כל כך עקומה וכל כך הפוכה ולא נכונה על כל המציאות, שגורמת לנו את כל התסכולים האלה והייאושים האלה והצבנויות האלה. נכון שקשה מאוד לבנות מציאות נכונה, זה בשביל אנחנו מתחילים ללמוד בעזרת השם. זה אבל בכל זאת יסוד העניין של העצבנות, ולעומת זה, כמו שאמרנו, תקבונים את חדבת השם העושה. בשם זה, נחזור בעזרת השם ללמוד, לעסוק בדברי הרמב"ן עצמו, כן, באיגרת, ונעשה קימה קימה ללמוד את הדברים, להבין אותם. הרמב"ן אומר, שמע בני מוסר אביך, ועתיתוש תורת אמיך, התנהג לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, וזה תנצל מן הקהל שמידה רעה להכתיב בפני האדם. הרמב"ן מתחיל את דבריו, ואנחנו נראה את הדברים של הרמב"ן לפי השלבים שלהם, בעזרת השם. אז הרמב"ן מתחיל, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. זה כמובן שזה נאמר בגלל שנאמר לבן שלו, לכן הוא אומר בסגנון הזה. בכל זאת יש לנו גם מה ללמוד מהפסוק הזה גופה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אנחנו רואים את דברי הפסוק, אבל מי שאני לא יודע בזה כיוון הרמב"ן, אבל בכל זאת. רואים את דברי הפסוק, יש פה שני דברים. שמע בני מוסר אביך, זה באופן חיובי. כן? ואל תיטוש תורת אמך, זה באופן שלילי, אל תיטוש. לא כתוב שמע אלא אל תיטוש. ויש מקום להבין את זה, בעזרת השם. שיש שני דברים. האב, אצלו כתוב לשון מוסר, מוסר אביך. אצל האמא, אל תיטוש תורת אמך. יש מקום להבין שהפירוש הוא כזה, בעזרת השם. יש לנו באמת שני דרכים במציאות, שבונים אותנו. שני דרכים בחיים שבונים אותם. מצד אחד זה הצד האקטיבי. הצד האקטיבי שאמור לבנות בנו מדרגות, רבדים חדשים, להפגיש אותנו למציאות חדשה. ויש צד נוסף, והוא שאנחנו צריכים להיות נאמנים אל הנטיות הנפשיות האמיתיות שלנו, שמוטבעות בתוככי נפשנו. האבא הוא, כך אמור להיות לפחות, אני לא אומר שתמיד במציאות בפועל זה כך, אבל האבא הוא אמור להיות הצד היותר אקטיבי, יותר מחנך, מלמד, במובן הלימודי יותר. והאימא היא אמורה לתת את הנטיות הנפשיות הטבעיות יותר, פשוטות יותר, טבעיות יותר. ואנחנו למדים ששני הדברים נכונים, שני הדברים נצרכים לאדם, וזה מאוד חשוב, אני גם אסביר את זה בהמשך למה זה כל כך חשוב. הדברים תמיד הם מאוד גבולים ועדינים, וצריכים פרוטוקול להתביא ללמוד בצורה מאוזנת, זאת השם, כמה שעדינו עד עלם עסק. יש תמיד שני צדדים, אני אסביר את זה. יש שני דברים. נתחיל מהאימא לצורך